הלכה ג' אתמול דיברנו על העניין הזה של מה דבר שמחמיץ, מה לא דבר שמחמיץ, והבאנו את המרדכי שבזמנו הוא אומר שהיו כאלה שאוכלים את השאר מיני קוטניות, היו כאלה שלא אוכלים, גיסי הוא כותב, גיסי הרמי קוברי שכתב סמק, הוא התחיל את המנהגים לא לאכול, אבל היה מנהג כזה באירופה, רק הוא הצדיק אותם. אבל לנו הספרדים מעולם לא קיבלנו את המנהגים האלה, לכן אין בעיה, ויש מצווה מדברי הגמרא דווקא להקפיד להביא על השולחן את האורז, כדי ללמד את העם שאין הלכה כרבי יוחנן בן נורי. זה גמרא במסכת פסחים דף קי"ד. אין מבשלים חיטים במים, כגון ריפות, ולא קמח, כגון לביבות. ואם בישל, הרי זה חמץ גמור. והוא שיתבקעו בתבשיל. אין קולים את הבצק בשמן על המחוות, אבל מבשלים את הפת ואת הקמח הקלוי. ואם ירתיח במים הרבה, ואחר כך ישליך לתוכן הקמח, הרי זה מותר, מפני שהוא מתבשל מיד קודם שיחמיץ. וכבר נהגו בשנער ובספרד, ומכל המערב לאסור דבר זה. גזרה שמה לא ירתיח המים יפה יפה. טוב, כאן צריכים ללמוד יסודות גדולים של כל הדין הזה של סוברח, מה שהאשכנזים מגילים לעשות את הקמח שתוכנים אותו, לעשות ממנו מטעמים, שמים את זה במים. החסידים מאוד מקפידים בזה. למה? למה החסידים מקפידים? עכשיו בואו נלמד את ההלכה הזאת. הם אומרים, הטענה שלהם היא כזאת, כשאתה לש את המצה, ואתה יכול להיות שאתה עשית את הלישה, היה מקומות קטנטנים שלא נילוש יפה יפה. וכיוון שזה לא נילוש יפה יפה, עכשיו כשאתה שם אותו בתוך המים את המצה, אז הטיפה הזאת שלא נילוש היפה יפה, שהיא עדיין קמח, היא מחמיצה. והרי אתה מחמיץ, וכיוון שחמץ בפזע במשהו. זו תשובה שכתב אותה רבינו זלמן מילדי.
יש לי פה שולחן הרחב.
תביא את זה, נקרא את זה לפניהם. אז הוא קרא את התשובה הזאת של רב זלמן מילדי, והיום האשכנזים קוראים לו שולחן ערוך הרב. זה השולחן ערוך שלנו, שאנחנו לא זזים ממה שהוא אומר, וכיוון שהוא הביא את המנהג הזה שלא לעשות את הדבר, לכן הם מקפידים על זה הקפדה גדולה. עד כדי כך לפעמים מגיע השיגעון שלהם, עד כדי כך, שפעם הלך יהודי אצל איזה חסיד חבד, והוא לא שם לב, לקח את המצה, וטבל אותה במרק. או, עשית לי את כל הכלים טרף, הטרפת לי את הכל, בלבלת לי את הכל. בואו נראה מה באמת אומר הרב. ותכף נלמד את הרמב״ם הזה. אומר רב שניאור זלמן, בסימן וב, בשאלות ותשובות, שיש לו ספר שנקרא שאלות ותשובות, בסוף שולחן ערוך הרב. הוא כותב, גלילי עדיו התאורות ואת כל אשר בה ראיתי וקראתי בת מקצה למור עם הספר, אודות איסור בישול מצה שנתפררה. באמת, כי גם שאינו איסור גמור, הוא ברור מדינה. זאת אומרת, זה לא מהדין, זה לא, אין בעיה. מכל מקום, המחמיר תבוא על הברכה. ואינו מן התמאים לומר כי חומרה בלא טעם, אלא טעם רבייקה במלצה, להיזהר מחשש איסור דאורייתא. לפי דעת הסמג ורבנו ירוחם ובית יוסף, וכן פסק הפרי חדש, בקמח שנקלה, חיישן מה שלא לא בשול שפיר, והננו רואות הרבה מצות שיש עליהם מעט קמח החרפייה, וזה במחמד שהייתה עיסה קשה, ולא נילוש היפה יפה. בקיצור, אחר כך הוא אומר בסוף, רק אני רוצה שתשמעו מה שהוא כותב בסוף. ומכל מקום, זו התשובה הסופית שלו, אין למחות בהמון עם המקילים. אז אותו החסיד חבד, הוא חסיד שוטה היה. כיוון שהרב בעצמו כותב בסוף, בסוף התשובה, סימן וב, אין למחות בהמון עם המקילים. כיוון שיש להם על מה שיסמוכו. והעיקר, על דעת ראשי והרמב״ם. אבל לפי מה שכתב האריזה, להחמיר בכל החומרות בפסח, פשיטה שיש להחמיר כהרשדם שבפרי חדש. ומכל מקום ביום טוב האחרון, זאת אומרת ביום טוב שבמדי רבנן, משום שמחת יום טוב, לא הפסיד, ובמי פירות פשיטה דן להחמיר כלל כל הפסח. כן, כותב לנו הרב מפורש, רבנו זלמן, שלא למחות בהמון עם המקלים. והנה אותו השוטה, אמר לו, כל הכלים שלי נהיו טרפות, כל השלים, זה לא נכון בכלל. הגאול מבין, היה מלגלג עליהם, היה אומר שהם לא צודקים. מה אתם אומרים? אולי היה זה טיפת קמח, אז מה יש? זה נקפה. עכשיו אנחנו נקרא את זה. אם הקמח נכנס לתוך התנור, זה הפך להיות כבר כשר. ניקח לדוגמה, אדם לקח שק של קמח, והכניס אותו לתוך התנור, יפה יפה, פתח אותו ופיזר את הקמח, שזה נקלה יפה. והכניס אותו לתוך התנור, אחר כך אין בעיה שתיקח אותם מתוך מים. אפילו תשים אותם בתוך מים, אין בזה שום בעיה. כבר זה נקלה. אז אומר הגר"א, במעשה רב, תסתכלו במעשה רב, תקלנו את מעשה רב, אומר הגר"א בהלכות פסח, אומר הגר"א שמכיוון שהכנסת אותו לתנור, אז אפילו אם היה איזושהי טיפת קמח על, על הפת או משהו, כמו שהוא חושש, מרגע שהכנסת את זה לתנור, זה כבר נהיה מותר, תקרא להם את הפסק דין שלו.
כן. מה כתב השולחן ערוך ביום טוב האחרון?
כן, דווקא תאכלו. יום טוב האחרון תעשו את זה סיברוך, אז מה שהם אומרים. תבשל את המצה ותאכל. כן, תקרא. תרשמו לפניכם. כן, בשמחת יום טוב זה טעים, אוהבים את זה אשכנזים, אוהבים את זה מאוד. כן, עכשיו תראה מה שהוא אומר. תרשמו לכם את הפסק דין הזה.
זה במעשה רב סימן קפ"ז. מותר לאכול מאכלים ותבשילים העשויים מקמח מצה. ואין לחוש שמא נשאר מקום שלא נאפה יפה, וכשיבוא במים יחמיץ, דאף שלא נאפה כל צורכו.
לא, אפילו שלא נאפה כל צורכו.
על כל פנים, לא גרע מכליות שאינו מחמיץ.
כשהכנסת אותו כבר לתנור, זה לא מחמיץ. גמרת, אם לקחת את החיטה ואפית אותה, אז אחר כך תחנת אותה, זה קשר. עכשיו בואו נקרא מה אומר הרמב״ם על זה. בואו נקרא את שיטת הרמב״ם. אומר הרמב״ם, אין מבשלים חיטים במים. אסור לבשל את החיטים במים. ולא קמח כגון לביבות. ואם בישל, הרי זה חמץ גמור. והוא שיתבקעו בתבשיל. אם הם נתבקעו בתבשיל, זה חמץ גמור. אבל שאלה גדולה, אם אתה למשל, על מה זה חוזר חמץ גמור? זה חוזר על החיטים. אבל על הלביבות, ותלמדו את המשנה. מה אומרת המשנה? כל המנחות נלושות בפושרים. היו עושים אותם מה שהיום עשוי. אדם יעשה את זה, ישחטו. יגידו לו, יהיה רשע בן רשע בן בנו של עשיו הרשע, אתה שמת מים רותחים? לא, לא, רותחים, פושרים. אנחנו מקפידים, נראה בהמשך הזמן, שלוקחים את המים לפני הלילה, ושמים אותם במקום שיהיה קריר, כדי שהמים לא יהיו קצת חמים, ולא ביום, כשמעיינות חמים, יש הרבה דינים. נקרא מים שלנו, הכוונה ישנו כל הלילה. אבל בבית המקדש, כל המנחות, תדעו לכם, בית המקדש צריך להיות כשר לפסח, כי כל חמץ, לא, אסור להביא, נכון? ככל זה וכל דבש, לא תקטירו ממנו אישל אדוני. אסור להביא חס ושלום בבית המקדש, חמץ חוץ, מקורבן תודה, היה בחוץ גם כן, ועוד, נכון, בשתי הלחם, בשבועות. פעם הסבירו איזה יפה, למה באמת בשתי המצוות האלה, שיהודי אסור לו להתגאות חס ושלום, נגיד אני, החמץ מראה על גאווה, מתנפח, עולה, יהודי אסור לו להתגאות, אבל להגיד אני יהודי, כן, מותר לך להתגאות. אתה עומד בפני 100,000 גויים, אתה יכול להתגאות, לומר אני יהודי ואני שומר את התורה שלי ואני מקפיד, כיוון שאני דבר אחר, בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, כן, אני אחרת. לכן אמרו בשבועות, שזה יום מתן תורה, שדווקא היו עושים את השתי הלחם מחמץ, מצות חמץ תאפנה כתוב בתורה, חמץ תאפנה, ביקורים להשם, אבל תמיד אסור שיהיה בבית המקדש, חס ושלום חמץ, כי כל סור, כל דבר, תקטירו מינו של אדוני. ומה זה דבש? כל דבר מתוק. לכן, אני אגיד לכם חידוש גדול, יש שיטה בראשונים, שהיום כל היין שלנו אין לו דין של יין של נסך. למה? כיוון שבכל היינות שלנו שמים קצת סוכר. 90% מהיינות שמים בהם סוכר. אז כיוון שזה לא ראוי לנסך על גבי המזבח, ממילא אין לו דין של יין נסך.
זה הרמב״ם, גם... לא?
כן, הרמב״ם מביא את זה, נכון. הרמב״ם מביא את זה בהלכות יין נסך. אבל בבית המקדש היו דווקא לוקחים מים פושרים, כך אומרת המשנה, קצת חמים. כל המנחות נלושות, למה? תנו לי את התשובה, לא זה אסור, אסור, אסור. למה באמת היו עושים את זה? כיוון כהנים, נו תמשיכו. למה מותר? כהנים זריזים, הם ידעו לעשות אפילו שזה יהיה בפושרים ושזה לא יחמיץ.
אז הם היו עושים בדיקת חמץ בבית המקדש?
לא צריך בדיקת חמץ. כל מקום שאין מכניסים בו חמץ אין צריך בדיקה. לא כתוב, משנה, כל מקום שלא מכניסים חמץ.
אבל הרב אומר שהיו איזה קורבנות שהיו בו חמץ.
כן, כן, אבל לא היו מכניסים את זה לבית המקדש. לא היו מכניסים את זה במקום של
הקורבנות. איפה היו מכניסים את זה?
היו, אני באמת צריך לברר בדיוק איפה אכלו, אבל אני מבין שלא אכלו את זה במקום שיש חשש חמץ. לא, למשל, במקומות שעושים את התבועות של הקורבנות, של המנחות, ודאי ששם לא אכלו את זה, אכלו את זה במקום שלא היה חשש. אין לי ספק בדבר, שהיו אוכלים את הדברים החמצים האלה, לא במקום שחס ושלום ייפול טיפת פירור או משהו לתוך הקמח או לתוך, ככל שעות, יהיה לכם כדאי לדעת, כי כל שעור וכל דבש אותה כתירו מינו של אדוני. אפילו שלך חבית של מיליון גלון. אם יש טיפת סוכר זה פוסל את הכל. זה פוסל את הכל. כי כל שעור וכל דבש, אפילו בטיפה שבטיפה. אני חושב שזה היה יותר גרוע מדין פסח. פסח זה מדינה, מדין דאורייתא בטל בשישים. בבית המקדש אמרו דאורייתא. אבל שם כי כל שעור וכל דבש, אפילו טיפת סוכר דבש, או דבר מתוק, ששמת ביין שלהם או משהו, אתה פסלת את הכל. אין לזה דין של רוב. מי יכול להסביר לי למה? למה אין לזה דין של רוב? כל התורה זה בטל ברוב. למה שם בבית המקדש אין דין של ביטול ברוב?
אבידי לא טעמה.
למה? תסבירו, למה? יש לנו כלל, כל התורה בטל ברוב. אז אם אתה לקחת יין שיש בו נגיד 100 גלון ושמת טיפת סוכר, למה הכל נהיה פסול? אני אגיד לכם למה. אותו דבר תשאלו שאלה כזאת, למה אם יש קצת פשטן בבגד שמי פה עד ארץ ישראל, יש בו טיפת פשטן הכל פסול, למה? תגידו על בטל ברוב, התשובה...
בטל ברוב שלא
מרגיש את הדם? לא, התשובה כשהתורה אסרה דבר, לא שייך לזה ביטול ברוב. ביטול ברוב כשהתורה אמרה למשל, תשחט פרה לפרה אדומה. אתה לוקח סתם פרה, אתה אומר הרוב הם כשרים, נכון? אפילו שיש מיעוט. אתה אומר, הפרה הזאת לא צריכים לבדוק לה את הריאות, לא כלום, תשחט אותה. זה הולכים תמיד אחר הרוב. תגידו כלל, בכל התורה כולה למדו במסכת חולין. כל התורה כולה לומדים את זה מהרבה ראיות, ממכה אבי ואימו ועוד ועוד ועוד. אז יש לנו ראיה שהולכים אחר הרוב. אז הרוב, לכן אם יש בשר בחלב, יש טעם, אין בזה טעם כבר, זה מותר. אותו דבר יש נבלה, נבלה נפל לתוך סיר של כשר, כיוון שאין טעם של נבלה, זה ממילא בטל. אבל... כי התורה אמרה לא לעשות את הדבר הזה. למשל, שבבגד לא יהיה פשטין, בגד צמר לא יהיה פשטין. אז אפילו הבגד הוא מפה עד ארץ ישראל אורכו. ברגע שיש חוט אחד של פשטן, זה פוסל את כל הבגד. אותו דבר גם פה. כיוון שהתורה אמרה, ככל שעור וכל דבש, לא תקריבו. אז ממילא אין לו דין של ביטול. תגיד שזה בטל, בטל בפי מאה, פי אלף או משהו דומה. אין לזה דין ביטול.
אז כשהתורה עשה איזה משהו, לא שייך ביטול.
לא, לא שייך בו, לא שייך בו ביטול. אתה מבין? מה זה שייך ביטול? התורה אמרה, אל תכניס דבש לבית המקדש, לקורבנות שלך, אל תכניס דבש ליין שלך. כי כל שעור וכל דבש, תקטירו ממנו, היא שאלה השם. אבל הם היו בקיים, עכשיו נחזור עוד פעם, הם היו כל כך בקיים שיכלו לעשות... את הפת שלהם אפילו כשזה היה פושרים. תכף אנחנו נראה את הרמב״ם מים שלנו. ואם בישל הרי חמוץ גמור, מתי? שהוא שהתבקעו בתבשיל, שאתה רואה שזה נפתח בתוך התבשיל, אז זה נקרא חמץ. אין קולים את הבצק בשמן על המחבת. הנה זה גם כן אותו דבר, בית המקדש היו עושים את זה. היו תמיד קולים את הבצק בשמן, נכון? שהיו עושים מנחת מרחשת, מנחת חיטים, אז היה אתה עושה, לפעמים אתה לוקח את המנחות ולש אותם בפושרים, ואתה שם אותם. זאת אומרת, זה דין מיוחד שבית המקדש התירו, כהנים זריזים הם. אבל מבשלים את הפת ואת הקמח הקלו, הנה מפורש. רמב״ם מפורש, מותר לעשות צברוך. תגיד לאשכנזים שאומרים כמו רמב״ם, הנה. אתה תראה ללובביש. אבל מבשלים את הפת ואת הקמח הקלוי. אם כבר אפית את הקמח, כמו לקחת את המצה ותחנת אותה, אין בזה איסור. סיפרתי לכם על הפרי חדש, שפעם בזמן הפרי חדש, היה איזה רב אחד שבא לבית הכנסת, והודיע שאסור לאכול יותר את המצה.
קמח מצה.
למה? שאישה אחת שאלה את חברתה, איך היו הדגים כל כך טעימים? אמרה, עשיתי בקמח מצה, התכוונה לומר, שלקחתי את מה שאומר כאן הרמב״ם, את הפת, ותחנתי אותם. אז בימלה, אני התארתי את הדבר הזה. והיא חשבה, קמח מצה, כמובן הקמח שעושים מזה מצות, הלכה לקחה קמח מצה שמורה, הכל בידור שבידורים, ועשתה להם דגים. כל הדגים היו חמץ, אמרו שלא התבלבלו. זה לא שייך, אומר הפרי חדש. אין לנו לגזור גזרות מדעתנו. מה שכתבו, כתבו, מה שלא כתבו, לא כתבו. ואם הרתיח המים הרבה, הנה כאן הוא מביא, ואם הרתיח המים הרבה, ואחר כך השליך לתוכן הקמח, זאת אומרת שזה נקרא חליטה, גם אותו דבר לגבי מליחם. אם אתה לוקח בשר לא מלוח, ומחכה עד שהזהו יעלה, המים יעלו, ותזורק אותם בתוכם, זה לא צריך מליחה. אדם נצמת בתוכו. אבל הרמב״ם אומר, אפילו שעשית מליחה, תעשה את הדבר הזה. שמעתי שהתימנים, יש ביניהם דקדקנים, שאף פעם לא לוקחים את העוף אחרי מליחה או את הבשר ומבשלים, אלא מחכים שהמים ירתחו, ואחר כך ותשליך במצולות ים את העוף או את הבשר, כדי שיהיה לו צמיתה, כדי שיהיה לו דין צמות. מרן הביא את זה, אומר, ויש אומרים ואין, לא חושבים לשיטתו. באמת, למה הרמב״ם אומר את זה? למה? לא עשה מליחה כבר. מי יכול להסביר לי למה הרמב״ם אומר את זה? למה? אבל הוא מלח את הבשר. למה הרמב״ם אומר, אפילו שמלחת, תכניס אותו בתוך מים רתוחים. נו, יש מישהו יכול להסביר למה? אני ראיתי בביאור הגר"א שהסביר את זה יפה. אומר, שלפי דעת הרמב״ם, המלח לא מוציא מה שבתוך הבשר, רק מסביב הוא מוציא. אז את הבשר, מה שמסביב, אתה מולח. עכשיו כשאתה זורק אותו לתוך המים הרותחים, זה מצמח מה שבפנים. אז למה מולחים? המליחה, שאם אתה תזרוק אותו באותו רגע, בלי מליחה, החתיכה הראשונה, כבר יש עליה חשש שלא היה בה צמיתות. לכן קודם תמלח, שסביב יהיה בכלל כשר, ואחר כך שאתה זורק, זה מוציא את כל הדם, שאם היה בו דם, זה נצמת. ויש לנו כלל, דם האיברים שלא פירש, אין בו איסור. לכן, הרמב״ם מצריך תמיד לעשות חליטה. אבל האמת היא שאם אתה לוקח קמח וזורק לתוך דבר רתוח, זה מותר. אותו דבר בשר, בלי מליחה. אם אתה זורק אותו, גם כן זה מותר. אבל לא נוהג, זה מה שהוא אומר כאן. ואם יתח המים וישליך לתוך הקמח, זה מותר. מפני שהוא מתבשל מיד, קודם שיחמיד. וכבר נהגו בשנער. ובספר השנער כוונה בבל. ובכל המערב, זאת אומרת גם במרוקו. לאסור דבר זה, גזרה שמלו ירתיח המים יפה יפה, כיוון שגזרו לא לעשות חליטה, אז היום אנחנו לא סומכים על הדבר הזה, ואסור לקחת את הקמח ולזרוק אותו ישר לתוך דבר רותח. אפילו שבבית המקדש היו עושים את זה, אמרנו לכם כמה פעמים, בית המקדש היה לו רשות אחרת, דין אחר, הלכה אחרת, פסקו אך ורק לפי דין תורה. מותר לבשל הדגן או הקמח במפרות. נחזור לזה, זה שיטת הרמב״ם, פשפשידו, נו, זו שאלה של פשפשידו. דעת הרמב״ם, בדעת מרן רבי יוסף קארו, בדעת רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שמפרות אין מחמיצים, כנגד שיטת הרמה, וכנגד שיטת הרב משה פיינשטיין, שפסק יותר מהרמה. אפילו זקנים וחולים, אסור להם להשתמש במפרות, בקמח במפרות. הוא אומר הרמב״ם, לנו אין שום בעיה, אנחנו הולכים לפי ממשה עד משה, לא קם כמשה, מותר לבשל הדגן או הקמח במי פירות. וכן בצק שלשו במי פירות, אם בשלו במי פירות, או כלאהו על המחבת בשמן, הרי זה מותר. למה? שמי פירות אינן מחמיצים. כמו שיטת בעלי התוספות, כנגד שיטת ראשי, שאומר שאין בזה איסור קראת, אבל יש בו איסור. אז אנחנו פוסקים כמו בעלי התוספות והרמב״ם והריף. כרמל, שמעבבים אותו באור, וטוחנים אותו, אין מבשלים את הקמח שלו במים, שמה לא נקלע באור יפה ונמצא מחמיץ כשמבשלים אותו. זאת אומרת, אם אתה לקחת את הקרמל, קרמל זאת אומרת חיטים, קרמל שהוא עדיין רכים, שמהבבים אותו באור, שמים אותו על האש, ותוכנים אותו, אחר כך תחנת את החיטים האלה ששמת אותם על האש, אל תבשל את זה. מדאורייתא זה מותר, אבל אל תעשה את זה. למה? שמה לא נקלע באור יפה ונמצא מחמיץ כשמבשלים אותו. בזה הוא חשש, אבל לא חשש במצא אפויה, כמו שאומר הגר"א. אפילו אם היה בו איזה טיפת קמח, ברגע שאתה הכנסת אותו לתנור, זה כבר נהיה מותר. כן. וכן, כשמלילין הקדרות החדשות, אין מבשלין בהם, אלא מצה אפויה. כשחזות בית שלקחת את המצה, תחנת אותה, אבל אל תבשל בה את, את הדברים האלה. כמו שאמרנו, שלקחת את החיטה ואפית אותה, ואחר כך תעשה. למה? שמלונה לא עשית אותה טוב טוב את החיטה הזאת על האש ונשאר בה קצת קמח רגיל. כן, אין מבשלים בהם אלא מצה אפויה. זאת אומרת אין בזה שום שאלה. שאם אפית מצה, תטחן ותבשל. כן, שחזרו ותחנו אותה. אבל קמח קלי, אם אתה לקחת מחיטים שקלית אותם, אף על פי שמדאורייתא זה מותר, קמח קלי אסור. ככה יושבים עלו בבית המקדש. מה יושבים בבית המקדש? שעורים. היו מביאים את השעורים וקולים אותם ותוכנים אותם, נכון? שהיו עושים את הקורבן העומר. העומר זה היה בבית המקדש. לנו אל תעשה דבר כזה. שמה לא קלו יפה ויבוא לידי חימוץ. אין בוללים את השעורים במים. זאת אומרת, בגמרא כתוב שמצווה לבלול. אמר רב נחמן, תבללו לי. זאת אומרת, לפני שאתם עושים את התוכנים את החיטים, תשימו אותם טוב טוב במים, תרחצו אותם במים, שיצאו כל הסובים, ואני רוצה שתעשו לי ככה. מה, אני רוצה לאכול מצה יפה? אבל היום המנהג, נראה זה תקבע הרמב״ם, לא עושים את הדבר הזה, שלא בוללים. לכן, או כדאי לכם לומר, היו הרבה אנשים טיפשים, שהיו אומרים, מרן אומר שאם לקחת מצה מהשוק, קמח, אתה יכול לעשות מצות אפילו. לא היום.
קמח,
למה שאני שאלתי וחקרתי, הקמח שעושים את זה כאן באמריקה, הם משאירים, לא רק בוללים אותו או חצים אותו, הם משאירים את החיטים בתוך המים הרבה זמן, הרבה זמן, כמה ימים. אתם יכולים לבדוק את זה אולי, תבדוק כמה זמן בדרך כלל לפני ששמים את ה... לפני ששמים את הקמח, לפני שתוכנים את הקמח, כמה זמן שמים את החיטים במים. לכן זה חשש של חמץ גמור, מה?
אתמול בדקנו, זה היה 24 שעות.
נו, 24 שעות. זה חמץ גמור זה. ודאי, ודאי, ודאי שיש חיטים שנדבקעו שם. אין ספק בדבר. בקיצור, היום הקמח של אמריקה זה חמץ גמור, תיזהרו. הרבה אנשים אומרים, זה רק קמח. אמרתי להם, נכון, קמח שהם לוקחים את החיטים ותוכנים, זה קמח. אבל ששמים אותם במים, אבל שהיו עושים בזמן הגמרא, היו רוחצים אותם במים. זה נקרא בוללים. אז אומר לנו הרמב״ם, חיטים אסור לבלול. סליחה, שעורים אסור לבלול. למה הם רכים? חיטים מותר לבלול. אבל מנהג ישראל נגד הגמרא, שהגמרא אומרת שהיה מצווה לבלול, ככה אומרת בגמרא, מצווה לעשות בלילה. למה שתהיה מצה יפה, טעימה, טובה, שיצא כל הלכלוך ממנה. כשאתה תוכן, רוחץ את החיטה לפני שאתה תוכן, אז כל הלכלוך יוצא. אבל היום מצאו הרופאים שדווקא לאכול את המצה, את הקמח, כמו שאמר הרמב״ם. הרמב״ם עליו השלום תפס את זה לפני עשרות שנים. תמיד אנחנו רואים בתורה סולת, זה היה הדבר הכי טוב. מה זה סולת? נקי, 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 נקי. אומר הרמב״ם, אל תאכל קמח שאין בו מורסן. מורסן זה האמצע של החיטה שיש בה כזה לכלוך כזה. שחור. זה היה שאתה עושה סולת, אתה מוציא את הכל. אז אומר הרמב״ם, לא, תאכל אותם, אל תאכל לחם בלי מורסן.
מה שקוראים לזה היום הולוויט.
כן, הולוויט. הרמב״ם תפס את הדבר הזה, שדווקא המצווה. עכשיו נקרא את ההלכה, זהו, מצווה ללטות. אז הגמרא אומרת שיש מצווה ללטות את, את החיטים, כדי שיצא ביחד כולנו מצא יפה וטעימה. אבל המנהג, תראה מה שהוא כותב הרמב״ם. אין בוללים את השעורים במים. למה? שהם רפים ומחמיצים במהרה. ואם בלעל, או אם רפו כדי שניחם על פי אביב, שאופים עליו החלות, התבקעו, הרי אלו אסור. נכין לו דם, נגיד לוקח דקה עד שזה נדבקע, אז זה אסור. ואם לא הגיע להפקיר, הרי אלו מותרים. אבל החיטים, אומר הרמב״ם, מותר לבלול אותו במים. מעניין, הרמב״ם לא הביא לשון הגמרא, כתב מותר. בלשון הגמרא מצווה, מצווה לעשות בלילה בהם. כן. אמר רב נחמן, היום היה מצווה לבלול. טוב, החיטים מותר לבלול אותו במים, כדי להסיר סובן, ותוכנים אותם מיד, כדרך שתוכנים את הסולת, שעושים את זה במהירות. וכבר נהגו כל ישראל, בשנער, ובארץ הצבי, הכוונה ארץ ישראל, ובספרד, ובערי המערב, הכוונה במרוקו, שלא יבללו החיטים במים, שמישהו ויחמיצו. בקיצור, לכן היום הקמח, שמה שמוכרים את זה בשוק, אסור לעשות מהם את הזה. אז באמת בארץ לוקחים את החיטים מאמריקה, אבל לוקחים אותם שהם יבשים. אני פעם שאלתי, המכונות כאן שעושים, מנישביץ, מה קוראים להם? מנישביץ ועוד, שאויו נותן עליהם את ה... דרך אגב, הרב סולובי, אתם זוכרים את אהרון סולובייצ'יק מהישיבה, זוכרים אותו? אהרון סולובייצ'יק. הוא היה נותן, לא, אין כבר. אתה זוכר אותו?
לא, אני לא זוכר.
בקיצור, היה אהרון סולובייצ'יק נותן את האישור להם. פעם שאלו אותו ואמרו, איך אתה נותן, הלו, לפי הדעת האשכנזים, חמץ בפסח, חוזר וניעור, אפילו כלשהו, ולא יכול להיות במכונות האלה. אמר לו, זה קמח, קמח באמת מתבטא, לא משנה, לא ניכנס לזה. על כל פנים הוא נתנו אישור, אבל בתנאי המצות של המכונה צריך להיות מחיטים, לא שמורה, אבל שלא שמו אותם במים. אבל אם שמו את החיטים האלה במים, כמו שעושים פה באמריקה, יש לומר שהם כמעט חמץ גמור. לא אומר חמץ גמור, כמו שאולי לא נבקעו, אבל הם מסתמה, הם נבקעים, אם שמים אותם כל כך הרבה זמן במים. בדקתם, אה? 24 שעות. ודאי שהם כבר נבקעים בתוך המים, וזה חמץ גמור. חשש לחמץ גמור היום לקחת את הקמח ולעשות בזה מצה. צריך לעשות, אם כבר לוקחים מצות רגילות, צריך להיות בטוח שלקחו את זה לא מקמח, אלא מחיטים, ואת החיטים יבשו ועשו מהם מצות. אז אותו המקרא. החיטים, מותר לבלול אותו במים. אין בזה בעיה. כן. למה? כדי להסיר את הסובין. לעשות אותו לא הולווית, ותוכנים אותו מיד, כדרך שתוכנים את הסולת. את הסולת ככה היו עושים אותו, שזה יהיה נקי נקי. וכבר נהגו כל ישראל בשינה, בארץ הצבי, בספרד, בערי מערב, שלא יבללו החיטים במים, גזרה שמי ישהו ויחמיצו. עכשיו יש לנו שאלה. אנחנו בישלנו תבשיל, ואנחנו כשבישלנו את התבשיל, בישלנו אורז. חבית שלמה של אורז, בלי עינה, משפחה עשו, או שהיה בבית מלון, ועשו לפרסים, אורז, חבית שלמה. ונמצאו בו שעורים או חוטים. עכשיו מצאנו בתוך האורז הזה חיטה אחת, או שעורה אחת. אם נתבקעו, הרי כל התבשיל אסור, שהרי נתערב בו חמץ. ואם לא נתבקעו, מוציאים אותם ושורפים אותם. צריכים לשרוף את זה, למה? יש לנו חשש. ואוכלים שאר התבשיל. צריכים לכם ללמוד יסוד גדול שיש בזה הרבה טעויות. חמץ בפסח עושה במשהו. אבל אם למשל האורז הזה עשו אותו לפני פסח, לא בתוך פסח. הכינו אותו בצהריים נגיד. אפילו משעת איסורו, לא משנה. הגזרה הייתה חמץ בפסח עושה במשהו. כיוון שהסבירו, יש בזה איסורים מיוחדים, יש בו קרב, בל יראה, בל יראה, כל מיני חומרות. אז החמירו בחמץ בפסח. אבל אם נגיד, בישלו לפני פסח, בישלו בסיר, נגיד, את האורז הזה, בסיר גדול, ובאורז הזה מצאו חיטה אחת, מעדין, בטל ב-60, יהיה לכם כלל. חמץ בפסח עושה בכלשהו, אבל אם בישלו את התבשיל הזה לפני הפסח, אנחנו הספרדים פוסקים, בטל ב-60. אשכנזים אומרים, דווקא שיטת הרמב״ם היא כמוהם, שיש דין של חוזר וניעון, נכון, אבל עכשיו אתה בפסח. בפסח זה חוזר להיות הדין של חמץ בפסח במשהו. אבל מרן פסק, שלא אומרים חוזר וניעון בפסח, אלא כיוון שכבר התבטל קודם הפסח, מותר לאכול את התבשיל הזה. בואו נקרא לדוגמה, בישלנו את האורז ומצאנו שם כמה חיטים או כמה שעורים, אז אנחנו אומרים, תראה זה בטח מישהו שצריך אותו, אנחנו אומרים, מכיוון שאתה כבר בישלת את כל הדבר הזה, מתי לפני הפסח, הפך להיות דבר מותר, אין בזה בעיה. כן. תבשיל שנתבשל ונמצאו בו שעורים או חיטים, אם נתבקעו, הרי כל התבשיל אסור, שהרי נתערב בו החמץ. ואם לא נתבקעו, אז שורפים את החיטים האלה ואוכלים שאר התבשיל, שאין הדגן שנבלל או נתבשל ולא נתבקע, חמץ גמור של תורה, זה לא חמץ מהתורה, ואינו אלא מדברי סופרים. משום שנאמר ושמרתם את המצות, כלומר, יזהרו במצה ושמרו אותה מכל צד חימוץ. צריך לשמור ולהקפיד. אז אם במקרה היה ומצאו בתוך האורז שלנו איזה חיטה אחת, אם זה היה לפני הפסח, אין בזה בעיה, זה לא נתבקע. ואם היה בפסח, אם נתבקעו זה אסורים. אם לא נתבקעו, לא אוסרים את זה. זה רק יסוד דרבנן ולא לא יחמירו בו את הדברים האלה. כן, אברהם. כן. כן. שיש קמח, ויש קמח שמתבשל. אז הקמח הזה עכשיו מתבשל. ברקע שהיא נבקעת, כל מה שהיא בפנים לא נתבקעו, אז אין לה דין של חימוץ, היא לא החמיצה. כשהיא נתבקעה, נשברה הכוונה לשניים, אז כבר יש לה את מה שבתוכו הפך להיות קמח רגיל, וזה נהיה חמץ. עכשיו נמשיך הלאה. לפי כך אמרו חכמים, צריך אדם להיזהר בדגן שאוכל ממנו בפסח, משמע מדברי הרמב״ם לא רק בלילה הראשונה, כל הפסח, שלא יבוא עליו מים אחר שנקצר, עד שלא יהיה בו שום חימוס. זאת אומרת, חכמים הקפידו שאתה אוכל את הדגן כל הפסח, לפי דעת הרמב״ם, אבל יש כאלה מקפידים לאכול ממצה שמורה, של יזהר מדגן שאוכל ממנו כל הזמן להקפיד. אבל ראיתי בספר של מעשי רב, של הגר"א, שהוא היה דווקא מקפיד כל הפסח, שלא יהיה, שהכל יהיה ממצה שמורה והכל להקפיד. בואו תמצא להם את זה, שהגר"א היה מקפיד שכל המצות יהיו מצה שמורה. עכשיו יש עוד דבר חשוב שאנשים לא יודעים. הרמב״ם אומר, ושמרתם את המצות, שזה המדגם שאוכלים לו, ושלא יבוא עליו מים אחר שנקצר. אומרים לא, זה לאו דווקא. אם זה יתייבש, זה גם, והיה עדיין בתוך החיטה, כן תקרא. תרשמו, קפ"ו. המצות של כל ימי הפסח יהיו מחיטים משומרות, בדיוק כמו הרמב״ם פה, משעת קצירה. והחמיר מאוד בדבר, מחמת שמדינתנו מצויים מאוד מגשמי בימי הקציר, ותבועה על פני השדה, ועוד כמה זמן, אז ממילא זה מחמיץ. הגמרא אומרת, להחמיצו בעודם בתוך החיטים. זה אנשים לא יודעים את זה. חושבים שאם כבר זה בתוך החיטה, תמיד היא לא מחמיצה. לא. אם היא יונקת, אם באמת החיטה יונקת כל הזמן, היא לא מחמיצה. אבל אם היא גברה לינוק, זאת אומרת שכבר התייבשו, זה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר, יש עוד חשש. כותב, ועוד מגשמי בימי הקציר, והתבועה על פני השדה. אז כיוון, בימי הקציר התבועה על פני השדה, מחמיץ אפילו. זה אנשים לא יודעים את זה. כמה פעמים אמרו לי אפילו רבנים, לא, מחובר, לא שייך מחמיץ, לא נכון. כל זמן שהמחובר יונק, יש לו באמת דין שזה לא מחמיץ. אבל אם גמר לינוק, כבר היה יבש, לכן כשאנחנו עושים את המצה שמורה, צריכים להקפיד, לקחת אותם, שלא יהיו ממש יבשים כבר. זאת אומרת שהחיטים לא ממש יבשים, שאם הם יבשים, פה בן פורת שעושה בן פורת עלי עין, באמריקה יש תמיד גשמים, יום ולילה לא ישבוטו, תמיד, בקיץ, בחורף, תמיד יש גשם. אז אם זה מה שהוא אומר כאן, הוא כאן ממשיך ואומר שיש חשש שזה יהיה באותו דבר, וממילא יש לזה דין של חמץ. כן, יש לנו דין של חמץ אפילו כשהן מחוברות. אז אומר הרמב״ם, נקרא את זה עוד פעם. כדאי לכם, בקיצור יהודים טובים, כדאי לכם לקנות תמיד לאכול כמו הרמב״ם, מצה שמורה. שהמצה הזאת שומרים אותה, אפילו זה לא עולה כל כך הרבה, כמה כבר יעלה. לקנות מצע שמורה של מכונה. מצע שמורה של מכונה.
הרב?
כן.
שולחן ערוך לא פוסק ככה, לא?
השולחן ערוך חיכל. רק בלילה הראשונה צריכים לאכול מצע שמורה. אבל אנחנו, למה לנו לא לקיים את המצווה הזאת בהידור? יהיה לכם כלל. אני ראיתי בשדה חמד דבר יפה מאוד. אומר, אם בא איזה חכם, אצל איזה בית, מישהו אצל חכם מסוים, או חכם הלך לאיזה בית של מישהו, ולא רצה לאכול מהאוכל שלו. אומר, אל תקפידו עליו. לא על היהודי הזה שבא, ולא על החכם שלא רצה לאכול, ולא אפילו יהודי פשוט בבית החכם. למה? כל משפחה ומשפחה, יש לה את המנהגים שלה, ויש לה את החומרות. פעם אמר לי אחד דבר יפה, אומר, כתוב, נאכל, נאכל, אוכלים, אוכלים את הקורבנות, את החטאת, אוכלים. שמגיע לפסח, אומר, הפסח אינו נאכל אלא בלילה. קודם כל מתחיל באינו נאכל. בפסח קודם כל אל תאכל. אינו נאכל. אחר כך תמשיך ותאמר, או אלא בחצות, בסדר. אבל דבר ראשון, אינו נאכל. תקפיד מאוד שאת הפסח להקפיד בו. אני יודע, בירושלים, היו אנשים לא היו אוכלים סוכר, אני זוכר אותם. היו עושים את התה שלהם עם תמר. תמר, זהו, בפסח, רק תמרים, לא אוכלים סוכר. למה? אולי מישהו עבר שם בבית חרושת והיה הולך ואף משהו, חומרות של פסח אין להם סוף, עד בלי די. לכן לא להקפיד, כך כותב השדה חמד, לא להקפיד על איזה יהודי שבית לבית החכם ולא רוצה לאכול. או החכם הלך לבית של איזה יהודי ולא אוכל, שהאדם הזה לא יקפיד עליו, יגידו, מה, אני קשר, אני קשר. בסדר, אתה קשר, ויש לנו חומרות שלא מדינה, אלא מחומרה בעלמה.
שולחן ערוך רק מצריך שמורה לאישה, כן?
לא, 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 לא. אם אין לו, אם אין לו, שלא יהיה טעות, אם אין לו מצה שמורה משעת קצירה, התיר השולחן ערוך משעת לאישה. דווקא יש ראייה מירושלמי, ושמרתם את המצות. הגמרא אומרת, כל מלאכה לא תעשו, ושמרתם את המצות. מלישה ואילך מותר כל מלאכה. זאת אומרת, רק מלאכת אוכל נפש. יש ראייה מירושלמי, שדווקא שעת לישה. אבל להלכה, מרן פוסק, שצריכים להקפיא, תקרא את השולחן ערוך, המצות צריכות להיות משומרות משעת קצירה. אמרתי לכם, עם ערבה, שאתם הולכים לקצור את החיטים, הפיכו לשם מצת מצווה. כי הפיכתו, הפיכו לשם התקרא, תקרא את השולחן ערוך.
תניה החיטים, תחינת למצות.
כן. כדאי לכם לדעת שהפרי חדש חולק על מרן. הפרי חדש יש לו תשובה גדולה, והוא אומר שמרן לא צודק בזה. צריך בלילה הראשון שיהיה מצה שמורה משעת קצירה, תקרא.
החיטים שעושים בהם מצד מצווה, טוב לשומרן שלא ייפלו עליהם מים משעת קצירה.
טוב לשומרן. מרן לא אמר שזה חייבים, זה מידה טובה.
ולפחות משעת תחינה.
תחינה. משעה שאתה תוכן, תקפיד כבר.
ובשעת הדחק מותר לקח קמח מן
מהשוק, כן.
מותר לקח קמח מן השוק. והעידנה אסור ללטות פה.
כן, זה העידנה לזיתה. עכשיו תקרא את הפרי חדש על המקום, ובטח המשנה ברורה הביא אותו, תקרא אותו. ידוע, המשנה ברורה חלק על מרן, אומר, איך זה להתיר, איך להתיר שרק משעת לישה, הוא אומר, לא, אנחנו משעת חינה לחלק.
וכתבו האחרונים.
הנה, תשמע.
וכתבו האחרונים, דעכשיו שהמנהג לחפש את החיטים ולשהות אותם במים, עשו לכך כמה חיטים.
זה מה שאמרתי לכם על אמריקה.
אפילו בשעת הדחק.
כן, זה
בוודאי. תעבר ממש כדגן שנטבע.
טוב, זה דבר אחר, אבל דעת הפרי חדש, אולי תביא לנו שולחן ערוך עם הפרי חדש, נקרא להם את זה. הפרי חדש אומר בפירוש שהוא חולק על מרן. כמובן שמרן הוא אדם גדול, אף אחד חס ושלום לא בא לך, איך אמר לו הרמה, כל החולק עליך כחולק על השכינה. מה שאתה אומר זה קודש קודשים, בסדר. זה במקום שאין לאדם שום ברירה, אבל כאן אנחנו באמריקה, בישראל, חס ושלום לסמוך על שיטת מרן זה. תקרא את הפרי חדש, בסוף זה הפרי חדש. סימן, איזה סימן זה? תף. נון ג' תביא. יש פרי חדש, תף נון ג'. הנה כאן פתף נון ג'. כן. תקרא את הפרי חדש. הנה הפרי חדש. תקרא אותו. אני לא רואה כל כך דק. סימן תף, על הסעיף הזה שאומר מרן שאפשר לסמוך. תקרא את זה. איזה סעיף זה? כן, אם בשעת הדחק. זה סעיף ג' תקרא. בשעת הדחק. סעיף ד' כן. סעיף ד' תף נון ג' סעיף ד' תקרא את הפרי חדש. קורם.
ומה שכתב מותר לקח כמה...
שמעו, תשמעו את הפרי חדש מה שהוא כותב. ומה שכתב מרן, כן.
מסתמות תלינן שהמחרם אינם לוטטין, אבל אם ידע ש...
טוב, זה, אחרי זה, כן. הוא חולק על מרן, זה אני זוכר. תמשיך.
הנה, בסוף פרק, אמר הבא, מצווה ללטות.
כן.
פעם נדבר פעם על לטיטה.
לא, 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 אחר כך, אחרי זה, אחרי שאפשר לקחת מן השוק על זה. ובשעת הדחק אפשר לקחת מן השוק, על זה הוא כותב. קודם כל, גם מרן אמר בשעת הדחק, היום ברוך השם אין לנו שעת הדחק. כולם יכולים לקיים את זה, כן.
ואתה יכול
למצוא,
אני לא מצא את זה.
כן, כן.
דיבור הרוח פה.
מה? לא, בשעת הדחק הוא כותב...
יש פה דיבור הרוח.
אני לא... הנה, כאן. כאן. ומה שכתב?
ומה שכתב, זה מה שכתב. מותר לקח קמח מן השוק. פירוש מסתמו, תלינן שהמוכרים אינם לוטטים.
כן, לא, אבל בסוף, בסוף, בסוף הוא אומר את זה, על זה, על זה, על זה, בסוף הוא אומר, כן. מסתיו, ואם כבר הניחו, לא ילוש בו, כן. אולי בסוף פה. כן. מוצא אלה, זה לעניין מצא. עשרה זה לא כמשמע, הנה, לא כמשמע בית יוסף, הנה כן, שמשתמע לשם מצא, הנה כאן. ושיהיה משתמע לשם מצא, אלא זה לעניין מצא.
חלם.
כן. עשרה זה לא כפשטת הרב בית יוסף. הגם דה הרמב״ם והרש פליגה, גבי מצב יד בירושלמי, דה חלה גנסן איזו איסת הכלבים, הוא מדבר. כן. בקיצור, זה דעת הפרי חדש שצריך שיהיה המצה עשויה אלא ואלא משעת קצירה ולקחת את המצה שתהיה מהודרת ולא לקחת מצה מקמח רגיל, כן. זה שיטת ידוע שיטתו, כן. טוב, קטריה כאן מעריך כאן הרבה בדברים. הנה כאן, עוד דשימור, הנה כאן דשימור, כאן הוא אומר, דשימור, דשימור זה מדאורייתא, כך הוא רוצה לומר, דשימור.
זה לא
משום לסביר, דשימור דלישה, לא ושימור. דשימור דלישה, לא ושימור, כלומר מפורש.
תאמין בגמרא, זה לא הווה ליקובה, כאמר אחי, אלא הסביר אלה, כמו שכתב הראש, דרבה מחמיר על עצמו.
כן.
וכדי משנה, גם אמר בריאה, דרבינה. מן הקצינן לאימה
בהרבה. בקיצור, צריך לקחת מצה שמורה משעת קצירה היום כשאתה יוצא בלילה הראשונה לכל הפחות, ולכל הפחות משעת תחינה. אבל מרן אמר שאם אין שום דבר.
בסוף הוא אומר, הכלל העולה.
הכלל העולה.
דקזית מצה של חיוב של
לילה הראשונה. דקזית מצה של חיוב לילה הראשונה.
אינו יוצא בו, אלא אם כן הוא שמור משעת קצירה.
אינו יוצא בו, אלא אם כן משעת קצירה.
ואף בשעת הדחק.
ואף בשעת הדחק, לא כמו הבית יוסף. שמעתם? הבית יוסף התיר בשעת הדחק. הפרי חדש קראנו את זה. הכלל העולה, תקרא עוד פעם. שים סימן על זה. הכלל העולה.
הכלל העולה זה כזית מצווה של חיוב.
מצית מצה של כזית של לילה הראשונה.
אינו יוצא בו.
אינו יוצא ידי חובה, אלא משעת קצירה. תרשמו לכם את זה. הוא מביא את מרן ולא מסכים איתו. כמובן, רבותיי, אנחנו אין לנו אלא כמו שכותב מרן. אם האדם נמצא במדבר, ביציאה וצלמוות, אין לו כלום, טוב, נו, תסמוך על מרן. אבל ברוך השם, אשרינו מה טוב חלקנו, אנחנו נמצאים בניו יורק, נמצאים בארץ ישראל, אין לנו את הבעיה הזאת להשיג מצה שמורה מיד. אפילו כדאי שזה יהיה של יד גם לשם מצאת מצווה. כשעושים אותה, מתכוונים ועושים ועופים הכל, 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 לשם הזה. וזה כזית, כזית זה לא הרבה, כמה זה יוצא, עשינו חשבון, יצא כמה? ביחד עשינו את החשבון מצה של יד, רבי אליהו, כמה יצא לנו? 14 גרם. כל מצה זה רבע. כל מצה זה רבע מצה, כן.
זה תלוי במצות, המצות של החרדים זה בערך 40%.
כן, כן. זאת אומרת, זה...
מתפיל כמו הגרם, כל שבעת ימי הפסח?
למה לא? למה לא? היום אני אמרתי לכם, אולי אל תיקחו מצת יד, אבל מצת מכונה. מצת מכונה זה בזול.
יש גם מצת מכונה שזה שמורה.
כן, מצת מכונה שמורה אני מתכוון. כמו הרמב״ם, כמו הגרא, שכל המצות שאתם אוכלים כל ימי הפסח, יהיה בעצם מצה שמורה. אשריהם ישראל, אשריהם ישראל. אני לא יודע, חסידי צאנז אומרים שמצת מכונה זה חמץ, לכן הם אוכלים מצה שמורה. אפילו אני זוכר, היינו בירושלים, היה לנו שכנים אשכנזים, עניים היו, אבל תמיד היו אוכלים מצת עבודת יד, כל השבעה, היו צאנז. הרבי שלהם לפני 200 שנה אמר שזה חמץ, ככה אמר להם. אז מי מלא, לא יודע איך מותר להגיד דבר כזה, זה חמץ, זה צילה, אז לא. לא ניכנס את גדולי עולם היו. נמשיך הלאה.
רשום לי פה משנה שעברה שבמצת יד פה כזית יש 10.7 גרם של מצה עם המצות של שנה
ידידי בוא אסביר לך ולא נהיה כמו אנשים טיפשים. שיעורי התורה זה במידה, כל האומר שיעור במשקל הוא טועה. אבל מה, בוא אני אסביר לכם. מורנו ורבנו רבי יוסף חיים, הם היו עושים את המצות כמו שאנחנו היינו עושים אותם. היו אבות והיו עושים אותם רכות. הם שקלו כמו מים. לכן אמרו שתמיד תיקח מצה ששוקלת כקרוב ל-30 גרם. שזה היה שיעור של מים של חצי ביצה. וכיוון שאנחנו מקפידים לאכול מצה בליל הסדר כמו שיטת התוספות. והתוספות אמרו שכזית זה חצי ביצה. ולא כמו הרמב״ם ולא כמו הרשב"א. אז אנחנו מקפידים לאכול מצה שזה 30 גרם. זה היה בזמנם וגם בימיי. אני זוכר שהיינו הולכים בערב פסח לעשות את המצות, היינו מחכים לחצות, והיינו בעצמנו לשים ובעצמנו אופים, היו רבנים איתנו. אז זה היה באמת שוקל כמו מים. לכן בא רבי יוסף חיים ואמר, תיקח משקל של 29 גרם ו-30 גרם. טוב, היום בימינו עושים את זה דקות מאוד, והן קלות ממים. אז אם אתה מפורר אותם וממלא אותם, לוקח מידה של 30 גרם או 29 גרם, וממלא אותו כמח דק דק, שהם כמובן מצב פוררת, אתה רואה שיש בזה כזית, עשינו חשבון אצלנו, יצא לנו בערך כמה? 14 גרם, לא? עכשיו אתה קורא אפילו פחות, אני רואה. מה?
11 גרם.
כן, זה מה שיצא, זה השיעור. ומישהו אומר לכם, לא כך, הוא סתם בור ועם הארץ, מה יש להתווכח איתו? אתה אומר לו יום, אומר לך זה לילה. כל השיעורים של התורה זה במידה, זה לא במשקל. ולכן כתוב בהלכה שירקות אתה צריך למעך את החלל שלהם, אפילו שירקות שוקלות פחות מאשר מצה או מצה כבדה. או שאתה לוקח תמר, הירושלמי אומר אתה צריך למעך את החלל, האוויר לא נחשב. אז שאתה לוקח את התמר, באמצע התמר יש אוויר. כתוב שאתה עושה חשבון ביום כיפור ככותבת. איך עושים ככותבת הגסה? שאתה ממעך את החלל, אחר כך תעשה את החשבון. בקיצור, האומר שהחשבון זה במשקל, טועים הם. אין לנו מה להתווכח איתם, להתווכח עם אדם, אומרים לו יום המלך הלילה, הוא רב גדול, אבל מה זה שייך? זה אדם שלא למד לא גמרא ולא פוסקים ולא הלכה, אומר את הדברים האלה. אדם שיודע מלשון הגמרא, כתוב מפורש בגמרא במסכת עוקצין, שהסופגנים כמו שהם, שאתה בא לקר למשל כמו תור, זה סופגנים נפוחות, אתה צריך למעך אותם, אתה משער אותם כמו שהם. אם יש בהם שיעור קבצה וכזי לגבי תומעה, זה מתאמה, אם לא, לא מתאמה. טוב, לא ניכנס לזה כבר, דיברנו על זה הרבה.
אפשר לשאול שאלה לעניין
לסדר? כן, רד שנגיע, תכף נגיע, תכף נגיע. אחרי שנגמור את השיעור ניתן לכם זמן לשאלות. נמשיך עוד שלא לערבב עניין ועניין. דגן שנפל עליו דלף כל זמן שהוא תורה טיפה אחר טיפה, אפילו כל היום כולו, אינו בא לידי חימוס. יהיה לכם כלל, אם למשל יש לך עיסה ואתה עובד איתה מן הבוקר עד הערב, כל הזמן הוא משחק איתה, היא לא באה לידי חימוס. אבל אם עזבת אותה כדי לוחמיל שזה כחיידקות, כבר זה נקרא מחמיץ, הבנתם? אבל כל זמן שאתה עובד איתה היא לא מחמיצה. זה מה שאומר לנו הרמב״ם. אז אם היה יורד טיפות מים על עיסה כל הזמן, טיפ, 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 כיוון שהיא כל הזמן מעוררת אותה, לא חמץ. אפילו כל הבוקר, מהבוקר עד הערב, היו נופלים הטיפין על הטיפה הזאת, אז לא קיבלה חימוץ. דגן, שנפל עליו דלף, כל זמן שהוא תורד טיפה אחר טיפה, אפילו כל היום כולו אינו בא לידי חימוץ. אבל כשפוסק, זאת אומרת, אם הפסיק, אם נשתה כשיעור, הרי זה אסור. מהו השיעור? כדי הילוך מיל. אמרנו לכם כמה פעמים שמיל יש לו כמה שיטות. יש אומרים שמיל זה, מיל זה ברור 2,000 אמות. 2,000 אמות של אדם בינוני. שזה, אדם הולך, כל פסיעה שלו זה אמה. הפסיעה של אדם זה אמה. אז 2,000 אמות שאדם הולך, 2,000 צעדים, זה נקרא לגבי שבת ולגבי כל שאר הדברים שזה יוצא. תראה מי זה. כן. זה נקרא כדי הילוך מיל. ויש אומרים, זה דעת מרן 18 דקות. יש שיטת הרמב״ם, זה 24 דקות. יש שיטה שלישית, זה 22 וחצי דקות. זה תלוי איך מחשבים את מהלך אדם בינוני. איך מוציאים את מה שהיה בבוקר, שאדם הולך 5 מילים או 4 מילים, לא מוציאים אותם, 12 שעות מחלקים, או פחות מ-12 שעות מחלקים את הזמן, שאדם היה הולך מהבוקר. היה הולך מהבוקר מאורך המוקר.
התקשור
בחזרה. טוב. כיוון שזה עניין של מחלוקת, לכן טוב להחמיר תמיד כל השיטות. למשל, שאתה מולח בשר, כדוק כדי הילוך מיל. תיקחו את השיטה של הרמב״ם. 24 דקות, אם האדם דחוק. וכשאתה רוצה ללכת לעשות, למשל, חמץ, חי דקות. אם כבר העיסה הייתה חי דקות, תמיד תחמירו. כיוון שגדולי עולם נחלקו בזה. כמו שגם אמרנו לכם כמה פעמים, יש מחלוקת, כמה זה כדי אכילת פרס. צריך לאכול את המצה תוך כדי אכילת פרס. רש"י אומר זה 4 ביצים. הרמב״ם אומר 3 ביצים. אמרתי לכם פעם סימן. איך כותבים משה? מ"ם ש"ה, 3. הרמב״ם אומר זה 3 ביצים. ואיך כותבים שלמה? ש"ן למד מ"ם ה', זה 4. הרמב״ם, רש"י אומר 4 ביצים. מה ההלכה? תמיד הולכים לחומרה. כשאתה אוכל את המצה בליל הסדר, צריך לאכול אותו מהר. כמו שיטת הרמב״ם. אבל כשאתה אוכל ביום הכיפורים, כשהתירו לחולה לאכול ואמרו לו תאכל לא בשיעור, תחכה כמו 4 ביצים. תמיד תלמדו כלל. כמה שגדולי עולמי לנו להכריע בין רש"י והרמב״ם, שניהם קדושים, שניהם גאונים, שניהם צדיקים, ממילא אנחנו פוסקים גם כמו זה וגם כמו זה. אם לכולם פוסקים תמיד כמו שיטת רש"י, לחומרה כמו שיטת הרמב״ם, אז תמיד להחמיר כמו שיטת הרמב״ם. כן, נמשיך. אין לשים, כן, אבל כשפוסק, אם נשתה כשיעור, הרי זה אסור. אין לשים בפסח עיסה גדולה. זאת אומרת, צריך להקפיד שתהיה עיסה גדולה, לא שלא תהיה גדולה. שמת תחמיץ, אלא כשיעור חלה בלבד. בבית המקדש היו עושים, היו לוקחים הרבה, שהיו עושים את לחם הפנים, נכון? לחם הפנים היה 12 חלות, היו עושים את הכל, לא הקפידו בזה. אבל שאתה עושה בבית שלך, הקפידו בזה. ואין לשים, לא בחמים, נגד הגמרא, אסור שיהיה פושרים. ולא בחמי חמה, ולא במים שנשאבו בו ביום, אלא במים שלנו. יש בגמרא שהרב אמר, צריכים מים שלנו, בבוקר הביאו לו כל אחד את הבקבוק שלו, שימלא לו מים. אומר להם, לא התכוונתי לומר מים שלי. התכוונתי לומר, מים שלי ישנו, הכוונה לנו. ואם עבר ולש באחד מאלו, הרי הפת אסורה. זאת אומרת, אם אתה עשית במים שלא לנו, שמעתם? או במים שהיה בפסח עיסה גדולה, אין לשין לא בחמים ולא במחמין, זה מה שהוא אומר. באחד מכל אלו, במים שמאמרנו להם, הרי הפת אסורה. חכמים החמירו על זה, מדי רבנן, כמה שבבית המקדש היו עופים, כל המנחות נאפות בפושרים. לא תשב אישה תחת השמש ותלוש. זה אני זוכר שהיינו בארץ, שהיינו עושים מצות, היינו הולכים לגג והיו פורסים עלינו סמיכות למעלה, שלא יבוא חס ושלום טיפת שמש על החלה. אני זוכר את זה. אז אישה לא תשב תחת השמש ותלוש, ולא תחת הרקיע ביום האבים, אפילו אם יש עננים, גם לא. למה? הגמרא עומד, יומה דעיבה, כולה שמשה, יש חשש שיבוא לו שמש. ואפילו במקום שאין השמש זורחת בו. ולא תניח את העיסה ותנעשה בדבר אחר. ואם הייתה לשה ואופה, צריכה 2 כלים של מים. אחת שמקטפת בו, ואחת שמצננת בו את ידה. היו רגילים לשים על הפה, על לפני שאופים את התנוע, היו מקטפים את זה קצת במים, ואחת שכל פעם הייתה שמה את הידיים בזה, שזה לא יהיה אחד. ואם עברה ולה שתחת את השמש, או שלא ציננה ידה, או שעשה עיסה יתר משיעור חלה, הפת מותרת. וכמה שיעור חלה, יתאמר לנו הרמב״ם, כמו 3.40 ביצים, מג ביצים וחומש ביצה, בגוף הביצה הבינונית, לא כמשקלה, לא תעשו בלבולי מוח, משקל, אלא זה לפי מידה. אז איך עושים את זה? לוקחים כלי ומכניסים בתוכו מג ביצים וחומש ביצה. ואחר כך אתה רואה כמה מים זה מחזיק, זאת אומרת שאתה לוקח את הכלי הגדול, מכניס בו מג ביצים וחומש ביצה, ממלא אותו, נכון? ואתה רואה כמה היה מים נשאר, לוקח כלי גדול קודם כל, כלי אחד גדול מלא אותו מים. אחר כך לוקח כלי, מכניס בו מג ביצים וחומש ביצה, ומכניס בתוכו כמה שנשאר, זה השיעור, של מג ביצים וחומש ביצה. זאת אומרת שני כלים גדולים, ואחד מהם מלא מים, ואחד מהם ממלא אותו בביצים, ומהמלא מים ממלא אותו בשני, ומה שנשאר זה השיעור. אז הוא לוקח את המים האלה, וכנגד עושה סימן, וממלא אותו באותו מידה קמח, וזה השיעור. כך כותב הרמב״ם בהלכות חלה, ועושים חשבון במשקל, טועים, כותב בשתי מקומות, גם בהלכות עדויות הוא כותב את זה, גם בהלכות חלה, שלא לעשות את החשבון, והוא אומר, אני אעשית לך חשבון במשקל, לעזור לכם, אבל כשאתם עושים את החשבון של קמח של ארץ ישראל, תעשו לבד, למה? אני עשיתי חשבון בקמח של מצרים, אולי קמח של ארץ ישראל הוא שונה קצת, אתה הולך באמריקה, תעשה קמח של אמריקה, למה? אולי הקמח שעשיתי במצרים, זה דבר אחר, אז הוא נתן שיש חשבון במשקל של דרהמים, תמיד היינו אומרים שכל דרהם זה 3.2, אחרי שאמרו שכל דרהם זה 3, ככה גם מורנו רבי עובדיה יוסף, על סמך אדם שהלך וחכה במצרים, אומר שדרהם של הרמב״ם זה הכוונה 3 גרם. ולכן, כשיצא כל השיעורים פחות, גם שנותנים את הפדיון הבן, הכל יצא פחות. למה שכתוב בהלכה שעשו את החשבון בדרהמים, כמה החשבון? למשל, 520 דרהם. תעשה 520 כפול 3, כמה זה יוצא? 560. אבל אם היינו עושים 3.2, יצא קצת יותר, 300, כאילו 660, משהו כזה, קרוב לכאילו 700. בקיצור, מידת חלה, כתוב שהיום מדברים בזה ברמב״ם, מידת חלה שהאישה מברכת להפריש חלה בברכה, אז לקחת מידה כזאת של מג ביצים וחומש ביצה, עשרית היפה, הוא מביצה בינונית. יש בגמרא, אמר רבי יהודה, איך עושים? לוקחים את הביצה הכי גדולה, ולוקחים את הביצה הכי קטנה, ושמים במים וחולק את השיעור. אומר לו רבי יוסי, הולכים לשוק, לוקחים ביצה רגילה. תדעו לכם דבר אחד, שהשיעורים של חז"ל לא היו כל כך מדויקים. לוקחים ביצה, איזה ביצה? אומר, תיקח ביצה מהשוק. הוא אמר לכל עוד רבי יוסי, אומר, תיקח את הכי גדולה, ותיקח את הכי קטנה, תשים אותם במים. ותעשה חצי מהמים הזה, זה שיעור ביצה. הוא אומר, לא, תלך לשוק, זה גם מסכת כלים. לך לשוק ותיקח ביצה רגילה ותשים מג ביצים וחומש ביצה, זה השיעור שלך ל... כן, מה השאלה עכשיו? בבקשה, יש לכם שאלות. רצית לשאול שאלה, מי היה?
כן, היה לי שאלה לעניין ליל פסח, לעניין הקרפש. כתוב בשולחן ערוך של לאכול פחות מכזית, נכון? כדי שלא יסתפק בברכה האחרונה.
כן.
נכון?
ודווקא הרמב״ם אומר להפך, צריך שיהיה כזית, כן.
כן, אז השאלה שלי ככה, כמו הרמב״ם, למה לא אוכלים כזית, למה, מישהו רוצה לאכול יותר מכזית, בין כך ובין כך הוא אוכל את המרור בתוך הסעודה.
אני אסביר לך למה, יש אומרים שאם אתה אוכל את זה לפני שעשית נטילת ידיים וברכת המזון, אתה צריך לברך על זה. לברך בורא נפשות, יש אומרים שלא צריך לברך, לכן אומרים תיקח מעט שלא יהיה ספק. הלו כל דבר שטיבולו במשקה צריך נטילת ידיים, נכון? אז לפי דעת הרמב״ם צריך גם לברך על זה, צריך לברך. כל דבר שטיבולו במשקה. אני זוכר פעם היו לוקחים סוכריה, שמים בפתה ושותים. בא רב אחד ואמר להם אתם עושים איסור, אמרו למה? כל דבר שטיבולו במשקה צריך נטילת ידיים. אנחנו רואים כולנו סומכים על המנהג שלא נוהגים, רק בליל הפסח זה בשביל כל השנה. אבל הגר"א היה אומר שצריך לברך. כל דבר שטיבולו במשקה תקרא לו במעשה רב. הוא אומר שצריך לברך על נטילת ידיים, כמו הרמב״ם, ממשה עד משה, לא קם כמשה, צריך לברך, אשר קידשנו מיותר וציוונו על נטילת ידיים, ואחר כך יאכל את הכרפס, תקרא.
סדר של פסח, מניחים הכוס ומקדשים ונוטלים לידיים ומברכים על נטילת ידיים.
כן.
ומטבל בחומץ ומברך פרסי אדמה, ואוכל כזית, ואינו מברך ברכה האחרונה.
ואוכל כזית. וסומך, הוא דעתו לפסוק, כמו הרמב״ם, שהברכה שאתה מברך בקעת המזון, זה פותר. זה שיטת הגרא והרמב״ם. אני אספר לכם סיפור. פעם אחת, קראתי את זה, שהגיע לאיזה מקום הגרא. הגיע לאיזה מקום בערב פסח, הוא היה בגלות. אז שאל איפה כאן הרב של העיר, אמרו לו שרב גדול מדקדק במצוות, הוא אמר לו, תגיד, אפשר בליל הסדר? אמר, בשמחה רבה, כל דכפין, יצא ויכול, תבוא, נשמח כולנו, תבוא לביתי. אמר, יש לי בקשה קטנה, תשים לי שולחן בצד. הרב התפלא, מה שולחן בצד? מה טוב, זה הרצון שלך, רצונו של אדם, כבודו, בסדר. בלילה רואה שהוא עושה הכל הפוך, לא לוקח שלוש מצות, לוקח שתי מצות. ולוקח שתי מצות ומברך על מצה וחצי, המוציא לחם מן הארץ, ועל אכילת מצה. לא לוקח שתיים שלמות, אלא אחד וחצי, דווקא בכוונה לחם עוני. כמו הרמב״ם, אחר כך רואה, דבר שני, מברך על נטילת ידיים. כולנו נוטלים ידיים בלי ברכה. ועוד ועוד כל מיני מה שהוא כותב שדעתו. הרב טוב לא דיבר שום דבר. בבוקר אמר לחסידים שלו, אמר בא אליי איזה בחור אחד צעיר, שהוא מתנהג בצורה משונה מאוד, לא שערום אבותיכם, אף פעם לא היה לנו מינה כזה. אמרו לו, תשמע. אם הוא תלמיד חכם נעזוב אותו, אבל אם הוא איזה עם הארץ אחד בבית שלך, הוא עושה מנהגים הפוכים, צריכים לצאת לו בזיונות. טוב, עכשיו החג תחכה, יעבור החג. נגמר החג, קראו לו לבחור הזה, ואמרו לו, תגיד, אתה יודע איזה גמרא הלכה, וזה יודע משהו? הוא אומר, כן. יש לך משהו לומר לנו, משהו? שתק. אמרו, טוב, אני רואה שאתה לא יוכל, אנחנו נגיד לך. נגיד לך איזה שיעור, אמרו איזה פלפול אחד, קושיות, תירוצים, וזה ושם. ואמרו, הבנת? אמר להם, כן. אמרת, יכול לחזור על זה? אמר, כן, אני אחזור. מה שאתה אמרת, חידוש הזה, זה נגד ראשי מפורש, קחי לקרוא להם ראשי, תוספות, נפלו על פניהם, וקיבלו אימת ופחד באותו רגע. אמרו, טוב, תסלק אותו. זה סיפור שהיה, קראתי על זה. טוב, היו לו מנהגים כמו הרמב״ם, הוא טוען שכל מנהגי הליל הסדר, זה הרמב״ם הוא הצודק, וצריך לעשות כמו הרמב״ם, ליטול ידיים בברכה, וצריך לקחת את המצב החצי לשים על השולחן, לא כמו הארי, ולא כמו מרן, ולא כמו הראש, אלא כמו הרמב״ם, מצב החצי, שכתוב לחם עוני, לברך המוציא לחם מן הארץ, כמו עני, לא כמו יום טוב. הלו מה הם אומרים? גם יום טוב וגם שאתה אומר, המוציא לחם מן הארץ, תיקח שתי מצות שלמות. שאתה אומר, אכילת מצה, תיקח מצב החצי. הוא אומר, לא, גם זה וגם זה צריך שיהיה מצב החצי. אז זה גם כן שיטת הרמב״ם. טוב. מה עוד השאלה?
המפרשים של המסתרם, שמפרשים שדעת תגה שצריך לברך, שצריך כזית, בגלל שיש ברכה לנטילה.
הנטילה זה לא שייך, זה רק בפת יש עניין של כזית, קבצה, אבל שאתה תובל במשקה, כל דבר שטיבולו במשקה, זה לא משנה, אפילו אתה אוכל סוכריה, אתה שם אותו, צריך לברך על נטילת ידיים.
אני לא מבין למה אפשר להקל כשמשהו טובלים משהו במשקה, אם
השוחרר
פוסק ככה, וגם
הגרא
אומר שצריכים לברך.
לא רק הרמב״ם אומר את זה, גם כל הראשונים כמעט אומרים את זה. כשהחברים שסומכים, אתה יודע, יש כלל, פוק חזה, מי עמד דבר. יש שתי פירושים, מה זה מי עמד דבר? יש אומרים, מה העם נועה, כמו מדברה דאומתה. יש אומרים לו, מה העם בחוץ. פוק חזה, לך תראה, מה העם בחוץ. ויש אומרים, לך תראה, מה העם נוהג. לא משנה. זה דבר שכבר אבותינו ואבות אבותינו לא הקפידו בזה לצערנו הרב, אבל הנה חינם, אם אתה רוצה להקפיד, תבוא עליך ברכה. תמיד שרוחצים את הענבים ורוחצים את הפירות, תלך תעשה נטילה ותברך כמו הרמב״ם והגרא. גם הוא אומר, כל פעם שמתפללים צריך לברך. הרמב״ם והגרא, שניהם אומרים, כל פעם שאתה הולך להתפלל, צריך לעשות נטילת ידיים ולברך, אשר קידשנו וציוונו על נטילת ידיים. למה אסור להתפלל מידיים מזוהמות, וזה מצווה לברך כמו שציוו חז"ל. כן. אתה רוצה לנהוג כמוהו, תבוא עליך ברכה. מי אני שיגיד לך איך תנהג? גדולי העולם אמרו שצריך נטילת ידיים. אתה צודק, אנחנו לא צודקים. שבאמת לפי הדין צריך נטילת ידיים כל דבר שטיבולו במשקה. מהיום הזה והלאה, אשריך וטוב לך, תנהג במנהג הזה. כן, אבל אתה לא יכול לומר לאחרים כמה שהם נהגו, כמו מערי מורוטנבורג ועוד רבנים שלא נהגו לטול ידיים. ואני אגיד לכם בדיחה. אנחנו מיום הכיפורים הזה עד יום הכיפורים שיבוא עלינו לשלום, גם מיום פסח הזה עד יום פסח שיבוא עלינו לשלום עושים נטילת ידיים, דבר שטיבולו במשקה. אבל אפילו אלה שאומרים שצריך, לא אומרים שתברך על זה. למה לא לברך? אם צריך, למה לא לברך? נו, הם אומרים שאולי התקנה הזו בגלל שהתרומה, אולי כל זה, כל הסברה של נטילת ידיים זה סרח תרומה. היום אף אחד לא אוכל תרומה, מי אוכל חלה? אפילו החלה בחוץ לארץ שורפים אותה. שזה באמת היה ראוי לתת את זה לכהן. זה שיטת הגרא, הוא כותב, תקרא להם, שהחלה צריך לתת אותה לכהן, והכהן צריך ללכת לטבול, ולברך שתי ברכות שהוא אוכל את החלה. אשר קידשן זה וציוונו בקדושתו של אברהם, של אהרון הכהן, קידשן מצוונו וציוונו לאכול תרומה, לאכול חלה, כן. יש אומרים חלה, יש אומרים לאכול תרומה, לא משנה, אבל מברך ואוכל.
הנה.
תקרא.
בערב פסח מנהגו להפריש חלה מהמצות ונוצנן לכהן לאכול.
שמעתם? כך הוא היה נוהג, שתמיד מהמצות שהוא עשה אותה, בטח היו הכהנים רצים אחריו. כל אחד רוצה לזכות במצה שעשה אותה הגרא. היה לוקח את המצה והיה נותן אותה לכהן, והכהן הולך למקווה וטובל ואוכל אותה בלילה. לפי הדין לא צריך לערב שמש אפילו. חלת חוץ לארץ, רק טומאה יוצאת מגופו הקפידו בה. אבל לא הקפידו על טומאת מת. ולכן בארץ ישראל חייב לאכול אותה שיהיה טהור לגמרי, לכן אי אפשר לאכול. אבל בחוץ לארץ יכול לטבול ולאכול. טוב, אז בעזרת השם, בשעה, בעזרת השם, בשעה,